שעוסקת במציאת מקום קבורה, עסק שלם של עניין למצוא מקום קבורה, וזה לא לנו לפי ערכנו. אנחנו לא מבינים את ההבדל הגדול באיזה מקום אדם יהיה תמון, מה בין מקום זה למקום זה. וזה עסק גדול מאוד, יש כאן משהו פרשת מה בתורה. אברהם עשה את כל המאמצים, את כל ההשתדלויות להשיג לשרה מקום כיפה, והוא פרשה שלמה בתורה. אין לנו שום תפיסה בזה כלשהו של מגיעה בנושא הזה, מגיעה כלשהי כדי שנוכל משהו לזה, כלשהי של הבנה, של תפיסה, אחיזה כלשהי. איך אנחנו צריכים להבין פרשת הזאת? אז ננסה קצת, שוב, לפי עמם בדידה, לפי ערכנו, כמה שאנחנו יכולים. אבל זאת באמת פרשה סתומה מאוד, תמוהה מאוד. מה הייתם? משהו מתחיל במשהו שהוא קצת יותר עקרוני, וזה דבר יש כאן יסוד גדול, ואני מנסה להבין. אם יבוא מישהו וישאל חסר, והקדוש ברוך הוא נתן אפשרות לאדם שחסר לו דבר להתפלל ולבקש אותו מבורא העולם, אז מה קדם למה? מה קדם למה? התפילה קדמה לחיסרון או החיסרון קדם לתפילה? דוגמה, מפני מה כתוב בגמרא, מפני מה היו האימהות עקרות? מפני שהקדוש ברוך הוא מתפלל, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. כך כתוב, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים, לכן אז הוא יצר את החיסרון אצלם כדי שזה ייצור את התפילה. דהיינו, התפילה הייתה סיבת החיסרון, לא החיסרון סיבת התפילה, אלא התפילה סיבת החיסרון. זאת אומרת, המבוקש הוא התפילה, המבוקש, הדבר הנרצה, הדבר אותו מבקשים, זאת התפילה. כמובן, בן אדם שיש לו הכל לא יתפלל, אז לוקחים ממנו, מחסרים אותו, עושים אותו חסר, ולכן הוא יכול להיות מתפלל. בשורש הדברים, אז כפי הנראה אין ספק שזה שורש הדברים. בשורש הדברים, בעיקר בריאת האדם, העובדה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם כחסר, ברא את האדם כחסר, כחסר. זאת אומרת, חסר את הדברים שנחוצים לו, לא דווקא, כן? האדם חסר את ה... ודאי שהאדם נברא כדי לעבוד, האדם נברא כדי להוסיף, האדם נברא. אבל האדם נברא כחסר בדברים שנחוצים לו, בדברים שהם צורכי חייו. אז האדם נברא כחסר. העובדה שהוא נברא כחסר זה כדי שהוא יתפלל. באופן כללי, בבריאת האדם, אז הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. וכשבורא העולם מתעווה לתפילתם של צדיקים, אז הוא לוקח מהם דבר שאולי צריך היה להגיע להם. האימהות, לא היה צריך להם, לא הגיע להם לאימהות, הם עלי האימהות של כלל ישראל, לא הגיע להם להיות עקרות, ולא סתם עקרות, אלא עקרות ב... עקרות בעצם, כן. זאת עקרות שהיא חסרת כל תקווה, כל מיפוי, שום דבר. אבל הקדוש ברוך הוא מתעווה לתפילתם של צדיק, לכן אז הם נעשו עקרות. כך צריך להבין. האמת, באמת שזו פרשה שלמה לתורה. תחילת עניין התפילה זה אלה תולדות השמיים והארץ והיא בראם ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ והאדם עין לעבוד את האדמה. לא יצאו אלא על פתח הקרקע עמדו עד יום שישי, עד יום רב. ולמה? כי לא המטיר. ומה טעם לא המטיר? לפי שאדם עין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתם של גשמים, וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות ועד שם. כאן כתוב עניין התפילה, כאן זה שורש עניין התפילה, כתוב פה שורש עניין התפילה הוא התפילה שאדם, שאנחנו מתפללים לגשמים. הטעם שכאן נמצא עיקר עניין התפילה, כאן נמצא שורש עיקרו שלו, עיקרה של תפילה נמצאת פה. זה משום ש הגשמים האמיתיים שיורדים, כבר הזכרנו את זה פה פעם, הגשמים באמת שיורדים, אותם גשמים, זה נקרא למטר השמיים. ישנם, כתוב בדברי הגר"א, בהדרת אליהו פרשת בראשית ולנו פרשת וזאת הברכה, ישנם שני מיני גשמים שיורדים. ישנם גשמים שהם ועד יעלה מן הארץ, והגשמים האלה הם לא מטר השמיים. הגשמים האלה לא יורדים מן השמיים, הם יורדים ממחזור שוב, כן, זה דבר ששייך למערכת של הארץ, זה לא מטר השמיים. אבל ישנם גשמים שהם מטר השמיים. על הגשמים האלה שהם מטר השמיים, אלו גשמים שהם יורדים מתמצית המים העליונים, והיינו בגשמים מונח שפע, שהשפע הזה הוא בעצם, כן, בעצם הוא בא ממקור השפע שכביכול בורא העולם משפיע לעולם הזה. הגשמים הם עצמו של השפע שיורד מהשמיים. אם אנחנו זוכים לגשמים מן השמיים, לגשמים כראוי, לאותם גשמים שהם הגשמים באמת, גשמים אחרים זה מים, משפחים מים, המים האלה ועד יעלה מן הארץ ונשפחים מים, והמים האלה הם לא מן המים העליונים, המים האלה הם מן המים התחתונים, המים האלה הם מפה. שנאמר על הגשמים, דף שלם בגמרא בתענית, כתוב בגמרא על הגשמים, כתוב גדול יום הגשמים, כיום שניתנה תורה, גדול יום, יום הגשמים כיום תחיית המתים, גדול יום הגשמים, כן. יש צד בגמרא שאפילו יותר, יותר ממתן תורה, יותר מתחיית המתים. מה זה גדול יום הגשמים? על מה מדובר? אז הפירוש, גדול יום הגשמים זה הכוונה, בזמן שיורד גשם, והגשם הזה הוא גשם מן השמיים. הגשם הזה הוא הברכה, הוא השפע, הוא החיבור כביכול בין מקור שפעו יתברך לבין העולם הזה. וכשיורד גשם, אז עם הגשם הזה יורד שפע ברכה ממקור הברכה, מהמקור העליון של הברכה, מן המים העליונים. זה מטר השמיים. כיוון שבשפע הזה מונח הכל, כאן הכל מונה, דהיינו כאן מקור ההשפעה ובעצם ההשפעה כולה. אז כאן כתוב עניין התפילה, וכך כתוב כי לא ימתין השם אלוקי ואדם עין לעבוד את האדמה. כשבא אדם והכיר בתורתם של גשמים, התפלל עליהם ואז הם ירדו. ואדם עין לעבוד את האדמה, כל כך שאין אדם שיתפלל על הגשמים, אז הגשמים לא יורדו. אין, הגשמים לא יורדו. אבל, בהמשך, ועת יעלה מן הארץ, וישקע את כל פני האדמה, וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה. ועת יעלה מן הארץ, לעניין בריאתו של אדם, העלה התהום, וישקע עננים, לשרות האפר בנברא אדם, כגבל הזה שנותן מים אחר כך לרש את העיסה. אף כאן וישקע ואחר כך לייצר. אז כתוב כאן שלצורך בריאת האדם, אז כביכול בורא העולם כן הוריד, והוריד מים, העלה את התהום. העלה את התהום. והקדוש ברוך הוא כן הוריד מים. כתוב כאן שהאדם נברא בתערובת, כן. אני אמרתי קודם לא נכון, זאת אומרת, אמרתי שהגשם יורד מבעד יעלה מן הארץ, התכוונתי לדרך הטבעית, כן. הפסוק ועד יעלה מן הארץ לא מתכוון, ועד יעלה מן הארץ זה אדרבה, כאן זה עוד יותר מים עליון. אבל אני התכוונתי פשוט לדרך הטבעית שנוצרים עננים, והעננים האלה מורידים מים. אז הם מורידים מים, אבל הם לא מורידים את מטר השמיים. מטר השמיים, מטר השמיים, זה בזמן שהגשם יורד כברכה ממקור הברכה, מן השמיים. לא כל גשם יורד מן השמיים. גם כשכתוב ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה לצורך בריאת האדם, כמו שכתוב ברש"י, אז כתוב כאן שלצורך בריאת האדם, אז הקדוש ברוך הוא הוריד את אותו שפע, והשפע הזה היה בעצם בריאתו של האדם. משום כך האדם מכיר בתורתם של גשמים. זאת אומרת, האדם נברא עם החיבור הזה, האדם נברא עם אותו גשם, ולכן כשהאדם חי, כשהוא נמצא, אז הוא יודע שהגשם חסר. זאת אומרת, האדם מרגיש בחסרונם של גשמים רק מפני שהוא נברא מכוח אותו גשם. אז נמצא שהדבר הזה הוא בעצם בריאתו של אדם, ואחר כך זה נלקח ממנו. אז לכן הוא מתפלל. זאת אומרת שסדר הדברים הוא כזה, כביכול בורא העולם, הרי מדובר פה על ראשית, שורש עניין התפילה, כאן זה נמצא. ואדם עין לעבור את האדמה, כאן כתוב עניין התפילה בעולם. כלומר, עניין התפילה בראש ובראשונה, אז התפילה היא לגשמים. התפילה היא לגשמים, פירוש, כמו שאנחנו אומרים, התפילה לגשמים זה לאו דווקא לטיפות מים האלה. התפילה לגשמים זה התפילה לאותו שפע, ממקור השפע, שהאדם נברא על ידו, האדם נברא איתו, והוא זה שנלקח ממנו. זאת אומרת, זאת התפילה. התפילה היא כך. התפילה, מה מקור התפילה? מאין, כן, מאיכן בא האדם להיות מתפלל? מכיוון שהוא נברא עם השפע מלמעלה, ואותו שפע אחרי שהוא נברא הוא נלקח ממנו. מכיוון הועיל והוא נלקח ממנו, לכן האדם עומד ומתפלל ומבקש אותו. נמצא שזה סדר הדברים, זה סדר הדברים, בעיקר הפרשה, שורש בפרשה הראשונה של התפילה. הפרשה, לא הפרשה הראשונה, זה כמו שאמרנו, זה הפרשה המקורית של תפילה, זה הפרשה שהיא שורש עניין התפילה בעולם. אז כך סדר הדברים. לא המטיר השם אלוקים על הארץ ואדם אין לעבוד את האדמה. אין, כשאין אדם שיתפלל על הגשמים, אז הקדוש ברוך הוא לא מוריד גשר. והסיבה, אתה, למה בן אדם כן מתפלל על הגשמים? זה משום שאדם מכיר בתורתם של גשמים, משום שהגשמים היו בעצם בריאתו. אותם גשמים, אותו שפע מן השמיים, אותו שפע ממקור הברכה, הוא היה הדבר שהוא בעיקר בריאתו של אדם, ועל ידו האדם נברא. כיוון שעל ידו האדם נברא, וזה נלקח ממנו אחר כך, זה עשה אותו למתפלל. אילו היינו נבראים חסרים מעיקר, אז לא היה בנו שום דבר שמבקש משהו, שמתפלל למשהו, משום שמה לזה ולנו? זה לא דבר שנמצא בעצם מציאותנו. אף אחד לא יבקש דברים שלא שייכים אליו, שלא נמצאים במציאותו, לא חסרים לו. האדם מתפלל על דבר שחסר לו. חסר לו זה נקרא שהדבר צריך היה להיות איתו, צריך היה להיות לו את זה, ואין לו את זה. זה נלקח ממנו. כאן נמצאת התפילה. האדם נברא עם אותו עת שעלה מן התהום והשקע את כל פני האדמה, והגשמים האלה היו גשמים ליצור את אדם הראשון, לגבל את עפרו של אדם וליצור את אדם הראשון. הגשמים האלה, מובן מאליו, כן? מובן מאליו שהגשמים האלה הם היו גשמים שהם ממקור הברכה. אותם גשמים הם אלה שגיבלו את עפרו של אדם הראשון ועשו את גולמו, את גופו של אדם הראשון, גופו של אדם הראשון. שכתוב בתהילים, דוד המלך אומר, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. אז אנחנו שומעים, שומעים, זה גם מפורש יותר בדברי חז"ל, אבל אנחנו שומעים כאן שהתפילה קיימת, הבשר גם הוא מתפלל. קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. כמו שארץ צייה ועייף בלי מים, אז הארץ עצמה חסרה את המים, כך בשרי חסר אותך. זה חידוש גדול. אנחנו בקושי מבינים תפילה של צמאה לך נפשי, אבל תפילה של קמה לך בשרי זה בכלל לא מובן. קמה לך בשרי, איפה יש תפילה, איפה מונחת תפילה בבשר, איפה מונחת, היכן, איפה הבשר? הבשר הוא, הבשר מתפלל. כמו שאמרנו, את בולמו של אדם הראשון כביכול יצר בורא העולם בדבר שהוא נלקח ממנו. בולמו של אדם הראשון, בשרו, מדובר פה על, אני אומר בולמו משום שבגמרא כתוב כך, מה הוא אומר? בעוד שהיה אדם הראשון גולם מותר, אז קרה מה שקרה, בעוד שהוא היה גולם מותר, אז הקדוש ברוך הוא לימד אותו, הראה לו, האדם בעוד שהיה גולם מוטל קרא שמות. יש צד כזה. כך כתוב פשטות בגמרא. בכל אופן, האדם בעוד שהיה גולם מוטל, ככה כתוב, אז הראה הוא הקדוש ברוך הוא את כל הדורות, את כל הדורות, עם כל חכמי הדורות, וכשהוא הגיע לרבי עקיבא אז הוא שמח בתורתו ונצטער על מיטתו. הוא מדבר על חתיכת בשר, חתיכת בשר גולם, דהיינו לפני שנזרקה בו נשמה, לפני שנופחה בו נשמה, ויפח באפיו נשמת חיים והיה אדם לנפש חיים. התפילה נמצאת באדם, זה שורש עניין התפילה שנמצא באדם, אותו שפע שהיה ביצירתו, אותו שפע ששייך אליו, נלקח ממנו, וכשנלקח מצורת אדם אותו שפע, אותו שפע שמגיע לו, אותו שפע שהוא עצם קיומו, כשהוא נלקח ממנו, אז כאן נמצאת התפילה, זאת התפילה. אני מבקש את זה בחזרה. כיוון שבשרו של אדם נוצר עם אותם מים עליונים, אותם מים מן השמיים, כך נוצר גולמו של אדם. אז כשהקדוש ברוך הוא מונע את זה ממנו, אותו בשר, כשהוא מנוע, כשחסר לו, אז הוא חסר כמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. גם בשרי הוא בלי מים, על המים, כמובן כאן מדובר על מים אחרים, ארץ צייה ועייף, אז כל מים טובים לה, אבל בשרי רוצה את אותם מים של ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. באופן שעניין התפילה, בעצם התפילה עצמה, צורת העניין, אנחנו נבראנו במעלות אחרות, זאת אומרת עיקר בריאתנו היא בחיבור למעלות העליונות ביותר, אבל זה נלקח מאיתנו אחר כך. זה כולל גם את העובדה, או מה שכתוב בחז"ל, בעיקר בריאתו של אדם, אז בזמן שהוא עובר מלמדים אותו כל התורה כולה, וכיוון שיוצא לאוויר העולם אז סותרו מלאך על ביו ומשכחו כל התורה כולה, הדברים הברורים, זה גם כתוב, כתוב בכל דברי רבותינו, גם בשלה, גם בכולם, זה דברים עתיקים, גם בראשונים זה כתוב. הצורך בדבר הזה, שאחרת האדם לא יבקש את זה בכלל. האדם לא, זה לא יחסר לו. העובדה שהאדם מבקש את בת זוגו, זה משום שהדבר נלקח ממנו, עשה אותו חסר. זה נלקח ממנו ועשה אותו חסר. העובדה שהאדם מבקש, צריך לבקש את התורה שנלקחה ממנו, זה משום שהתורה הזאת היא חלק מעצמו והיא נלקחה ממנו. לכן התורה גם היא נקראת בת זוג, היא גם היא נלקחה ממנו, וגם אחריה הוא צריך לחזר כדי למצוא אותה. דרכו של אדם לחזר אחר עבודתו. האדם חסר את מה שהיה לו ונלקח ממנו. כל מה שהיה לו ונלקח ממנו עשה אותו חסר, ומבקש את הדבר הזה. זאת אומרת, לולי זה, אז האדם לא היה מתמלא. לולי זה, זה מתקדם. אילולי שהאדם היה מה שאנחנו לא, כל מה שאנחנו לא חסרים אותו, אנחנו לא מתפללים עליו. זה דבר שהוא רחוק מאיתנו, זה דבר שלא נמצא, זה לא מצטרף למציאותנו שלנו, זה לא חלק מאיתנו. מה שאנחנו לא חסרים, על זה אנחנו לא מתפללים. אנחנו מתפללים על מה שאנחנו חסרים. נברא כידוע, מחלות נוראות כתובות בחזה. הדבר הראשון היה מסוף העולם ועד סופו, כיוון ששרח הניח עליו הקדוש ברוך הוא כפו ומייתו והעמידו על מאה אמה. כך כתוב בגמרא. בעיקר בריאתו הוא מסוף העולם ועד סופו. מסוף העולם ועד סופו. זאת בריאתו בעצם. כיוון ששרח, אז הוא נתמעט. עכשיו הנתמעט הזה כאן הנידון שלנו הוא, אם הנתמעט הזה מיעט את עצם מציאותו, או הנתמעט הזה דומה שסותרו מלאך ומשכחו את כל התורה כולה שהוא למד. נתמעתה מציאותו, הניח עליו כפו, כך כתוב, פטשת עליי כפיך, כף, אומר רש"י, כף, גימטריה מאה, לכן הניח עליו כפו ומייתו והעמידו על מאה אמה. עד כאן, זהו. כלפי מה שהוא היה מקודם, כשהוא היה מסוף העולם ועד סופו. כשהוא היה מסוף העולם ועד סופו, אז הוא היה מציאות לגמרי לגמרי אחרת. זאת מציאות. אבל כשהקדוש ברוך הוא הניח עליו כפו ומייתו והעמידו על מאה אמה, הרי פירוש שאותה מציאות קודמת נלקחה ממנו לגמרי. היא נלקחה ממנו. הוא לא יכול בחייו במציאותו, בהיותו, הוא לא יכול להגיע לאותה מציאות שהייתה. זאת אומרת שמכאן ואילך מציאותו חסרה את המציאות הזאת. זה לא דומה לסותרו מלאך ומשכחו. סותרו מלאך ומשכחו, אבל האדם בחייו יכול להגיע בחזרה או להשיג בחזרה את חלקו בתורה. יכול להגיע או להשיג, והיו כאלה שעשו את זה. היו כמה שעשו את זה. פשטות, חז"ל כולם, זאת אומרת, כל חכמי הגמרא, כל חכמי הש"ס, כל חכמי המשנה והגמרא, בפשטות זה עניינם. כל אחד ואחד זכה לחלקו כל מי שיכול לעשות, כל מי שיכול להגיע בחזרה, בחייו, בהיותו, בקיומו, הוא יכול להגיע בחזרה לאותו מצב. אז שייך שהוא יתפלל על זה, שייך שהוא יקווה לזה, שייך שהוא ירצה את זה, שייך, זה חסר לו, זה חסר לו, זה נלקח ממנו, זה דבר שהוא שלו וזה נלקח ממנו. שנלקחה ממנו הצלע, שהקדוש ברוך הוא ברא ממנה את האישה, את בת זוגו. אז גם זה, הוא כמובן יכול, חייב, ואנחנו יודעים, הוא מחזיר את אותה צלע אליו. חוזר ומתחבר לאותה צלע. המציאות הזאת שנלקחה ממנו, אותה מציאות, אפילו בפשטות, אפילו תפילה לא שייכת שם. אין תפילה לדבר, האדם לא יכול להיות מתפלל לדבר שהוא מעבר למציאותו. אין, זאת לא תפילה אמיתית, זאת לא תפילה באמת. אדם לא יכול להתפלל על זה. העובדה שאנחנו לא מתפללים על תחיית המתים היא לא מפני שאין אפשרות לתחיית המתים בתורה, בעולם. למה? מדוע שכשאדם מת, זה לא אנחנו, זה דוד המלך. דוד המלך, ראש המתפללים. דוד המלך, כשמת הילד, אז הוא הפסיק, הוא ישב בתענית, התפלל את כל גדרי תפילות תענית, הוא התפלל. באו ואמרו לו שמת הילד, אז הוא הפסיק את התענית, הפסיק את התפילה, והלך יחור. אין לי מה לעשות יותר ככה. אני הולך אליו, והוא לא ישור אליו. הדרך היא בכיוון אחד. אין דרך אחרת. למה? למה? למה אי אפשר להתפלל? תחיית המתים תבוא בעת שיהיה לרצון מלפנה. זה יבוא, זה יגיע, זה יהיה. למה אי אפשר להתפלל על זה? מדוע אלישע כן התפלל לתחיית המתים? בפירוש כתוב. בפירוש כתוב. אלישע החיה את ה... קראנו. אלישע החיה את הילד. ואלישע מפורש גם בפסוק. וגם הגמרא אומרת, אלישע ברחמי ודאבה. אלישע עשה את זה ברחמי. בתפילה, כתוב ההתפלל, כתוב בפירוש בפסוק. אלישע התפלל, והילד חי. חי וגדל, גדל ונהיה נביא. כן. אותו ילד, אותו בן השונמית. זה היה חבק הוא כנביא, כמו שכתוב בחז"ל. והוא נקרא על שם, כן. שנה הבאה את חובקת בן. זה היה בן שחבקו אותו פעמיים, לכן קוראים לו חבקוק. נחבק פעמיים. אלישה כן יכול ודוד המלך לא יכול. דוד המלך היה הרבה הרבה לפניו, הרבה יותר. דוד המלך הוא ראש המתפללים, ואני תפילה, ככה הוא אומר על עצמו. אז מה שאלישה יכול לא יכול דוד המלך. ברור, זה לא נכון. אלישע ידע היטב שהילד צריך לחיות, רק העובדה שהוא מת, אלישע לא התפלל לתחיית המתים, הוא התפלל להחיות את המת הזה, וזה לא הפרשה של תחיית המתים. דוד המלך היה צריך להתפלל על תחיית המתים, הילד הזה מת, הוא צריך היה למות. דוד המלך ידע היטב, או שהתפילה תעזור ותבטל את הגזירה והילד לא יצטרך למות, או שהתפילה לא תעזור והגזירה לא תתבטל והילד צריך למות. אז כאן אם רוצים להחיות אותו צריכים להתפלל על תחיית המתים. תחיית המתים איננה, על תחיית המתים אי אפשר להתפלל. תחיית המתים תבוא בעת שיעלה רצון מלפניו יתברך, אז תבוא תחיית המתים לעולם. אבל כעת זה לא חלק ממציאותנו, אני הולך אליו והוא לא ישוב אליי, זה סדר העולם. המהלך הוא אני הולך אליו והוא לא ישוב אליי, הוא ישוב אליי בעת שיעלה רצון מלפניו, בזמן, בעת שכל המתים ישוב. דוד המלך לא התפלל, אלישע ידע שהילד צריך לחיות. כאן לא היה צריך להחיות, להביא את תחיית המתים לעולם, אלישע ידע שהילד צריך לחיות, רק מה? הוא מת. אז זה מועיל התפילה, זה מי שיכול להתפלל, גם מת יכול לחיות. בתפילה של אלישע גם מת יכול לחיות. תחיית המתים לא תבוא לעולם על ידי תפילה. הילד הזה של אלישע, בן השונמית, לא היה זקוק לתחיית המתים שתבוא בעת שיעלה לרצון לפניו. זה נקרא להחיות מת. דומה לזה מצאנו גם בגמרא, כמו שכתוב הגמרא, גם היא גמרא מפורסמת בעבודה זרה בדף י', כתוב בגמרא שאנטונינוס היה בא לבקר את רבי במחילות שתחת הקרקע. הוא היה בא לבקר את רבי במיני דרכים לא דרכים, כדי שאף אחד לא ידע שהוא בא לבקר את רבי. אנטונינוס המלך היה בא לבקר את רבי, היה משרת אותו, היה מתנהג עם רבי כעבד לפני רבו. הוא רצה שאף אדם בעולם, היה אסור לאדם בעולם לדעת מזה. אז הוא היה הולך עם מישהו, כן, כיאה למלך, היה הולך עם מישהו, אבל הוא היה הורג אותו ליד פתח, ליד הפתח של רבי. היה הורג את אותו משרת ליד הפתח של רבי. לחזור כפי שמשמע אז הרבי בעצמו היה מלווה אותו, או כך או כך. על כל פנים, פעם אחת הוא בא לבית רבי ומצא שם את אחד מהתלמידים, אחד מהתלמידים. הוא לא רצה לפגוע, אבל הוא לא רצה שהוא יהיה, אז הוא רוצה לסלק אותו משם. אז הוא אומר לו, ליד הפתח נמצא מישהו, לך תקרא לו, תביא אותו. אז הוא האמין שהוא לא יחזור, כן. ככה הוא רצה להיפטר ממנו, אז הוא הלך וקרא לו והביא אותו. אז כתוב בגמרא, בכה אנטונינוס, כלומר ידעה דזותא דאיתבחו, יכול להחיות מתים. אני יודע, הקטן שבכם יכול להחיות מתים, אבל בכל זאת אני מבקש שכשאני מגיע הנה אף אחד לא יהיה. אז כתוב בגמרא, זה היה רב לוי בר חמא, כתוב בגמרא שהוא יצא החוצה וראה אותו מת, אז בא ירחמי עליה וחי. אז כן אפשר להחיות, כן אפשר. אז למה דוד המלך לא יחיה? אתם רוצים שוב, כאן לא מדובר על תחיית המתים, הוא בכלל לא חוץ, אלא הוא בכלל שום זכות לתחיית המתים. פה מדובר על להחיות מת. על זה מי שבאמת יכול להתפלל, אז הוא יכול להחיות מתים. אבל כשהתפילה היא תפילה על תחיית המתים, זה דבר שאי אפשר. ואין תפילה כזאת, אין תפילה כזאת. אנחנו לא מתפללים לתחיית המתים, אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יביא, ימהר לגאול אותנו, כדי מכלל הגאולה זה תחיית המתים. אבל כשאנחנו נעמוד עכשיו להתפלל שבמקרה הזה תתגלה אותה מידה של תחיית המתים, זה אי אפשר, זה פשוט אי אפשר. אין תפילה כזאת, אין תפילה כזאת, משום שהדבר הוא מחוץ להישג ידינו, מחוץ למציאותינו. זה לא נמצא איתנו, הדבר הזה לא נמצא איתנו, אנחנו לא יכולים להתפלל עליו. איפה נמצא אותו חיסרון, אותו חלק ממציאותו של אדם? החלק הזה זאת המציאות השלימה של האדם, אותו מסוף העולם ועד סופו של אדם הראשון. האדם הראשון נברא להיות מסוף העולם ועד סופו, אותה מציאות שהיא מסוף העולם ועד סופו נלקחה מאיתנו, אז היא איננה? היא איננה, היא לא נמצאת. אנחנו כבר לא, כמו שאמרנו, אנחנו לא בני הכי להתפלל עליה אפילו. היא יצאה מחוץ למציאותנו, היא מחוץ עליו. איפה היא נמצאת, אותה מציאות? איפה היא נמצאת? איפה אותו דבר כן נמצא? זה סוד מערת המכפלה. כאן נמצא הסוד של מערת המכפלה. מערת המכפלה זה מקום קבורתו של אדם, מקום קבורתם של אדם וחווה. הרי כמובן זה הרי היה העניין במערת המכפלה. מערת המכפלה זה מקום קבורתם של אדם וחווה, שם הם תמונים, שם הם נמצאים, ושם מתקיים כי עפר אתה ואל עפר תשוב, כדי ללוש אותו מחדש וליצור את אותה מציאות של אותו אדם שהוא מסוף העולם ועד סופו. זה נמצא במקום הזה. כאן במקום הזה, כאן נמצא חיסרון, כאן נמצא החיסרון של אותה שלימות שהייתה, וכאן היא הולכת ונבנית. זאת אומרת, כאן היא נמצאת. מושג מערת המכפלה, כמו שחזר מלמדים אותה, מה זה מערת המכפלה? מערת המכפלה, אז חזר אומרים, מערת המכפלה זה נקרא שיש כאן, כן, או מין, מערה ועלייה על גביה, כל מיני צורות של מכפלות. אבל חז"ל דורשים, חז"ל דורשים שמערת המכפלה זה עניין אחר, זה עניין אחר, יש כאן משהו אחר לגמרי. והמקור הוא, כמו שאנחנו מדברים תמיד, כן, המקור הוא בעצם המילה. אנחנו תמיד חוזרים, המילה כפול, המילה כפול זה לא פעמיים, המילה כפול זה אותו דבר פעמיים, הדבר הזה עצמו פעמיים, זה נקרא כפול. זה דבר אחד, זה פירוש המילה כפול, זה לא כפול, זה לא שניים, זה פי שניים. כפול זה נקרא דבר אחד שהוא פעמיים. אנחנו אומרים הרי תמיד, כן. משום שמכלל לאו אתה שומע הן, ומכלל הן אתה שומע לאו, לכן התנאי הוא תנאי כפול. כי אני אומר אותו פעמיים. אמרתי את כולו בלאו ואמרתי את כולו בהן. גם בהן וגם בלאו אמרתי את כולו. זה נקרא שאני מכפיל, התנאי הוא תנאי כפול. אני לא אומר פעמיים את התנאי, אני מכפיל אותו. מכפיל אותו זה נקרא אותו דבר פעמיים. הדבר הזה עצמו פעמיים. מה המשמעות של מכפלה במערה? מה זאת המכפלה שבמערה? המציאות שאותה ברא כביכול בורא העולם, אבל המציאות הזאת היא בעצם כפולה. המכוון, הכוונה, דיינו, ניקח באופן פשוט יותר, האדם נברא, וייצר השם אלוקים את האדם, כמו שאנחנו חוזרים תמיד, זה מה שכתוב ברש"י, דברי חז"ל, וייצר, משני יהודים כתוב, שתי יצירות, יצירה בעולם הזה ויצירה לעולם הבא. יצירה בעולם הזה זאת יצירה אחת, והיצירה בעולם הבא זאת יצירה שנייה. אצל מי שעל שתי היצירות האלה זאת יצירה אחת כפולה? דהיינו, זה פעמיים אותו דבר. אותו אדם שהוא בעולם הזה, כן, הוא איש העולם הבא, העולם הבא שלו, העולם הזה שלו, זה פשוט הכפלה של אותו דבר. האדם הזה במצבו, בהיותו בעולם הזה, אז הוא נמצא שם. מציאותו פה היא בדיוק. כשהוא נמצא פה, הוא גם נמצא שם. שתי המציאויות האלה הן פשוט כפל. דהיינו הן פעמיים אותו דבר. כל מי שזה, וזאת צורת האדם שלו, כל מי שהוא כך, אז הוא קבור במערת המכפלה. מערת המכפלה ניתנה לבני אדם שמציאותם פה, ומציאותם בעולם, בעולם העילה, בעולם הבא, היא מציאות כפולה. דהיינו, זה אותו דבר פעמיים. אותו דבר פעמיים. שלושה התאימן הקדוש ברוך הוא מעין עולם הבא. ואלו הם אברהם, יצחק ויעקב, בכל מכל כל. שלושה התאימן הקדוש ברוך הוא מעין עולם הבא. ואת אדם הראשון, ודאי שהקדוש ברוך הוא התאים אותו מעין עולם הבא, יותר ממעין. שמציאותם פה ומציאותם שם זה פשוט הכפלה של שכפול, כמו שקוראים לזה היום. זה אותו דבר. המציאות זהה, זה אותו מציאות אחר. כמובן כאן זה נראה כמו שזה נראה והיום לעשותם, ושם זה נראה כמו שזה נראה במחר לקבל שכרה. אבל זה הגם לעשותם שהוא בעצמו, כל כולו, מציאות כולה, כל מציאותם בעולם הזה. אז היא כולה, כשהיא מגיעה לעולם הבא, היא כולה עולם הבא. אין משהו במציאותם בעולם הזה שלא יהפוך להיות שכר בעולם הבא. זה עבוד. זה עבוד. זה אלה שהתאימם הקדוש ברוך הוא מעין עולם הבא. אלה הם העבוד. אלה הם אותם שהם קבורים במערת המחפיר. נושאת בתוכה את התפילה לחזור בחזרה למצב של האדם הראשון קודם החטא, משום ששם זאת מציאות קיימת, שם זה קורה לפעול. המקום הזה זה המקום היחידי בכל העולם כולו ששם נמצאת התפילה הזאת, שם נמצא הקמה לך בשרים בארץ צייה ועייף בלי מים. שם נמצא את התפילה הזאת לחזור למצב הקודם. בכל העולם כולו אז המצב ההוא הוא סולק, נלקח מאיתנו, ונלקח מאיתנו באופן, כן, לא באופן של שכחה, לא באופן שאנחנו יכולים לחזור אליו. זה לא נמצא, אין לנו. יש מקום אחד שהוא נמצא, זה המקום שבו אדם הראשון, אדם בחדת רונים שם. זה הקיום של כי אפר אתה ואל אפר תשוב, והאפר הזה זה לא אפר שכל מי שמצטרף, זה לא אפר שממנו, ממנו. האפר הזה הוא האפר שבתוך מציאותו של האפר הזה נמצא אותו עת יעלה מן הארץ והשקע את כל פני האדמה, וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, כמו שהאדם הראשון נוצר קודם אחרת. שם החיסרון הזה של מציאותו של אדם קודם החטא, מציאותו של אדם קודם הגירוש, קודם גזירת מיתה, מציאותו של אדם שם היא קיימת בפועל, היא נמצאת שם, אפשר להתפלל על זה. שתחיית המתים תגיע, תחיית המתים תגיע לעולם דרך מערת המכפלה. ממערת המכפלה, משם תגיע תחיית המתים לעולם. רבינו מחיה כאן בתחילת פרשת חיי שרה דברים משונים, דברים שהם לא מצאנו כמותם. אומר שהתשוקה של אברהם אבינו לקבור את שרה במערת המכפלה, משום שמערת המכפלה עתידה להיות בית אלוקים בשער השמיים, ושם כאילו כיסא הכבוד נמצא. הוא אומר הפלגות, מעולם לא שמענו דברים כאלה, אין שם שום קדושת מקום, אין שום קדושת מקום במערת המכפלה, שום קדושת מקום אין. מה שנקרא בית אלוקים בשער השמיים זה נאמר במקום המקדש. איפה מצאנו, איפה מצאנו בית אלוקים בשער השמיים על מערת המכפלה? משמע גם בדברי חז"ל שהאפשרות שבית מקדש יכול להיבנות בעולם הזה, זאת אומרת שיש מקום לבית מקדש בעולם, שורש הדבר הזה, בית המקדש הוא בעצם עוד פנים של מערת המכפלה. בית המקדש הוא מכוון כנגד בית המקדש של מעלה, ובית המקדש זה מקום ששם מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. עולים ויורדים בו זה הכוונה שבבית המקדש אז העליון, המעלה והמטה הם מציאות אחת שהיא כפולה. דהיינו האפשרות שיהיה בית מקדש בעולם, האפשרות שיהיה מקום, האפשרות הזאת שורשה במקום הזה שנקרא מערת המכפלה. מערת המכפלה, מערת המכפלה זה מקום שנושא בתוך, מחזיק שם הכפל הזה, אותו כפל, אותה מציאות כפולה, אותה מציאות שהביטוי שלה זה כמו שחז"ל אומרים, כך כתוב בספר הזה, שתי המציאויות, דהיינו העולם הבא והעולם הזה, שהן בעצם שתי מציאויות זהות, צריכות היו להיות אצל מי שזה בפועל כך, הוא נמצא במערת המכפלה. אבל הן צריכות היו להיות שתי מציאויות זהות, בשמו יתברך השתי המציאויות האלה, הביטוי שלהן זה בשני ההיים, בהי העליונה, בהי הראשונה שזה סוד עולם הבא, ובהי התחתונה שזה סוד עולם הזה, והם שניהם זהות, שתיהם, שתי המציאויות האלה זהות. אלו שתי מציאויות זהות. העולם הזה אין בו שום דבר שהוא לא מכוון לגמרי לעולם הבא, והעולם הבא אין בו שום דבר שהוא לא הבא מהעולם הזה. וכפי שצריך היה להיות, אז צריך היה להיות ששתי המציאויות האלה תהיה זהות לגמרי. ככה זה כביכול ברצונו איתו. כל מי שמתאים לזה, אז הוא נמצא פה במערה הזאת, שהמערה הזאת נושאת בתוכה את בחינת המכפלה של העולם הזה והעולם הבא. משום שזה נמצא בעולם, לכן יש מקדש בעולם. הרמב"ן בהקדמה לספר שמות זה מעריך, כתוב שם ספר הראשון, ספר בראשית זה ספר האבות, והאבות וכל ענייניהם שזה הכל בראשית. כך אומר הרמב״ם, כל מעשי אבות הם בחינת בראשית, הם בחינת בריאה בכלל ישראל, בהמשך הם בחינת בריאה לכל תולדותיהם. והתחיל בספר שמות, כך כתוב שם ברמב״ם, ספר שמות מדבר במה שקורה לבנים, אז מדובר כאן בגלות ובגאולה ממנה ובבניין המשכן, שאז כך הוא אומר שבו אל מעלת אבותם שהיה סוד אלוקה על אוריהם. כתוב כאן בדברי הרמב״ם שבניין המשכן בכלל ישראל ושכנתי בתוכה, פירוש הדבר שאנחנו חוזרים למעלת האבות, שבו אל מעלת אבותם שהיה סוד אלוקה על אוריהם. זאת אומרת שאין, בלי שיהיה בעולם מציאות שנושאת בתוכה את מעלת אבותינו, אז אין אפשרות לבית מקדש. בית מקדש זה נקרא לשוב למעלת אבותינו. כאן זה החיבור, כאן זה החיבור בין אותו שורש בית אלוקים ושער השמיים, עם בית אלוקים ושער השמיים בתוך. אין שום קדושת מקום במעלת המקדש, שום קדושת מקום אין. אבל המציאות הזאת, המציאות הזאת שנקראת מערת המכפלה, עניינה של המציאות הזאת זה שהיא נושאת בתוכה את את החיסרון של אותה מציאות שלמה שכביכול בורא העולם ברא בבריאת האדם. שם נמצא אותו כמה לך בשרי למצב הקודם, לאותו גולמי ראו עיניך שהקדוש ברוך הוא ברא מלכתחילה את אדם הראשון. חסיד אליך לעת מצוא. כתוב שכל חסיד יתפלל אליך לעת מצוא, לעת מצוא. אז כתוב כאן בגמרא כמה דברים שחזל דורשים, מה פירוש לעת מצוא? דהיינו לעת מצוא, לזה אנחנו מתפללים, זה אנחנו שואפים, אנחנו מבקשים, אנחנו מתפללים לעת מצוא. על זאת התפלל כל חסיד אליך. למה? למה הוא מתפלל? על זאת, לעת מצוא. לזה אנחנו מתפללים. מהי לעת מצוא? אומרת הגמרא, אמר רבי חנינא, לעת מצוא זו אישה שנאמר מצא אישה מצא טוב. זה מה שהגמרא אומרת. רבי נתן אומר, לעת מצוא זו תורה. רב נחמן בר יצחק אמר, לעת מצוא זו מיתה. יוחנן אמר, לעת מצוא זו קבורה. זה מאוד מוזר, מאוד מוזר, זה מאוד לא מובן. כתוב על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצוא. הפירוש, לעת מצוא זה הכוונה, אנחנו צריכים להעמיד את אותה נקודה שהיא עיקר מה שחסר לנו, דהיינו מה שנלקח מאיתנו. אותו דבר שנלקח מאיתנו, הוא הדבר החסר לנו, והוא שורש התפילה. על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצוא. מה הדבר שהוא שורש, עיקר עניין התפילה? מהו הדבר ש... מהי השלימות? שהחיסרון באותה שלימות, הוא זה שאוסר אותי למתפלל. זה הגמרא מדברת, זה הנושא, על זה, זה העניין שעל זה הגמרא מדברת, עליו, זה הנושא שעליו הגמרא מדברת. על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצוא. אז כתוב, זה משונה מאוד, כתוב בגמרא, זו אישה, דהיינו. דעה הזאת אומרת, לא שמתפללים על אישה, לא שזה הדבר שעליו מתפללים, זה הדבר שעשה אותנו למתפלל. החיסרון שהאדם חסר, כן. החיסרון, בחינת החיסרון, שהאדם נחסר, שהאדם חסר. אז בחינת החיסרון המורגש, שהאדם חסר, זה עשה אותו למתפלל. במה כתוב ש... בלי להיכנס לעניין יותר מדי. המדובר פה לא שזה הדבר שעליו מתפללים. מתפללים על אישה בדווקא. כל שרוי ולא אישה כתוב בגמרא, שרוי ולא ברכה ולא תורה ולא שמחה ולא... המון דברים כתובים שם בגמרא. וכל הדברים האלה בני אדם מתפללים עליהם. פירוש הדבר. עוד זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצור, זה הכוונה. מה עשה, מה יצר, מה הביא את החיסרון שעשה אותנו בעיקר להיות מתפללים? זה החיסרון. מכוח זה, אז אנחנו מתפללים על הכל. אנחנו מתפללים על כל החיסרון. כיוון שהדבר הזה יכול בורא העולם ברא את האדם עם מה שמשלים אותו מיני ובי בתוך עצמו, כשזה נלקח ממנו, אז בוודאי כאן כביכול בורא העולם עשה את האדם לחסר. כאן בורא העולם עשה את האדם לחסר. כאן נחסרנו, כאן נלקח מאיתנו משהו מעצם מציאותנו ועשה אותנו לחסרים. זה עשה אותנו למתפללים. מתפללים על מה? על תורה, על ברכה, על שמחה, על כל הדברים שכתוב בגמרא, שכל מי ששרוי ולא אישה לא נמצאים איתו. השני אמן דבר השני אומר זו תורה. זה הכוונה, כאן נקודת החיסרון. המתפלל, מה שעשה אותנו למתפללים, זה תורה. החיסרון, תורה, זה עשה אותנו למתפללים. אותה תורה שנלקחה מאיתנו, אותה תורה שנלקחת מאיתנו, אותה תורה שהייתה איתנו ועשתה אותנו לחסרים, היא זאת שעושה אותנו למתפללים. מכוחה אנחנו מתפללים. כל אחד אומר זו מיטה. על זאת התפלל כל חסיד עליך לעת בצו, זו מיטה. פירוש הדבר, כיוון שהמיטה סוף סוף זו הדבר האחד ויחידי שמחזיר אותנו, למצבנו הקודם, אז אם המיטה היא כראוי, זה עושה אותנו לחסרים. אנחנו חסרים את בחינת מה שהאדם נהיה חסר. אז משתי בחינות, זה הכוונה במה שכתוב כך. אבל בכל אופן יש כאן שתי פנים. בעת מצור זו מיטה, דהיינו הדבר הזה, זה עושה אותנו. זאת אומרת, העניין, העובדה שגזירת מיטה נמצאת עלינו, היא זאת שעושה אותנו לחסרים. זה מה שעושה אותנו לחסרים. אנחנו חסרים. ופירוש, כיוון שיש מיטה, אז זה כלל גדול, כמו שכתוב בגמרא, כמה פעמים. מה לקט לכולה, מה לקט לפרדה. אז אנחנו תמיד מתפללים. אנחנו נעשה גם מתפללים בגלל גזירה. גזירת מיטה, זאת הגזירה שעשתה אותנו לחסר. המיטה עשתה אותנו לחסר. עוד בן דאמר אומר, עוד אחד, זו תבורה. לעת מצור זו תבורה. המיטה לא עושה אותנו לחסרים. המיטה היא עובדה. אנחנו חסרים כל מיני דברים, אבל זאת לא התפילה העיקרית. התפילה העיקרית היא לחזור למצב הקודם. למצב הקודם לחזור, לא המיטה עושה אותנו לחסרים, הקבורה עושה אותנו לחסרים. כי אף אתה ואל עפר תשוב. ואותו אל עפר תשוב הוא זה ששם אנחנו נילושים מחדש ונעשים בריאה חדשה. אנחנו חוזרים למצבנו הראשון, אנחנו חוזרים לאדם הראשון קודם אחר. זה מה שכתוב על אחד הפנים שאפשר לפרש את דברי הגמרא. מה ששייך אלינו למעשה, האדם נקרא מתפלל עד המקום שהוא חסר. עובדה שהתשוקה של אברהם אבינו הייתה להביא את בשרה של שרה, שיהיה כמה לך בשרי, למצב הזה, למצב הזה, לאותו מצב שנמצא במערת המכפלה. זה מה שהביא לעולם, מה שהביא לעולם. את זה אברהם אבינו עשה, כי אברהם אבינו האבות שהם נמצאים במערת המכפלה, צריך להביא, כשהאבות תמונים במערת המכפלה, שם הם גנוזים. אז פירוש הדבר שהדבר הזה הוא גם כן חלק ממעשה אבות. זאת אומרת, השם אבות שלהם מחייב שהם יהיו במערת המכפלה. שוב אני חוזר ואומר, מערת המכפלה עצמה, אותה מערת המכפלה כמו שהיא, אנחנו רחוקים ממנה כרחוק מזרח ממערב. אנחנו רחוקים ממנה, ממערת המכפלה, גם כשאנחנו עומדים על ידה, או גם שנניח שמישהו יחדור ויהיה בתוכה, אז הוא רחוק ממנה כמו מקצה העולם ועד קצה. אין לנו שום קשר לשם. מערת המכפלה עניינה, מערת המכפלה היא מקום תפילה רק למי שמצרף את עצמו לתפילה שנמצאת במערת המכפלה. התפילה שנמצאת במערת המכפלה, כלב היה זה שהלך למערת המכפלה להתפלל שינצל מעצת מרגלים, ואם הוא ינצל מעצת מרגלים אז הוא יוכלו כולם להגיע לארץ ישראל, ואז באמת תהיה תחילת המתים. זאת התפילה שמתפללים במערת המכפלה, זאת התפילה של מערת המכפלה, זהו מקום התפילה של מערת המכפלה. מקום התפילה של מערת המכפלה זה שורש מציאות התפילה בעולם. על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת בצור זו קבורה. אבות הם אבות גם בזה, העובדה שהם תמונים באותו מקום, זה עם השם אבות שלהם. והאבות, אז תולדותיהם בצד מסוים, יש צד מסוים שתולדותיהם כיוצא בהם, תמיד חייב להיות צד מסוים שתולדותיהם כיוצא בהם, תולדותיהם הם המשך שלהם. זאת אומרת, כשהם תמונים במערת המכפלה אז הם אבות, והאבות מנחילים את בניהם את מה שיש באותה מערת המכפלה. מה שיש באותה מערת המכפלה זה התפילה, הבקשה, השאיפה, החיבור, לאותה צורה, להיות חסר את אותה מעלה עליונה. את זה האבות הנחילו לה. נקראים בלשון הנביא, הנביא זכריה, בלשון הנביא אנחנו נקראים שובו לבצרו אסירי התקווה. מיוחד, זהו שם, אחד מהשמות של כלל ישראל, אחד מהשמות שלנו זה להיות, זה שם מוזר, שם משונה. מה זאת אומרת אסירי התקווה? אנחנו קשורים, והחבלים שקושרים אותנו זה התקווה שאנחנו מקווים, כי לישועתך קיווינו כל היום. אבל אנחנו קשורים לתקווה הזאת, אנחנו מחוברים עליה בקשר שאנחנו פשוט אסורים במאסר בתקווה הזאת. הדבר הזה נמצא איתנו בהכרח, הדבר הזה נמצא איתנו כך שאנחנו לא יכולים לזוז מזה, אנחנו לא יכולים, אי אפשר לנטות מזה ימין ושמאל. שובו לביצרון אסירי התקווה. פסוק בתהילים, כי אליך אקרא כל היום. כי אליך אקרא כל היום. אז כתוב על זה במדרש תהילים, וכי אדם יכול להתפלל כל היום? מה זאת אומרת אליך אקרא כל היום? מה פירוש? איך זה אפשר? אז כתוב על זה במדרש בימי רבי יוחנן. העולם הזה שהוא יום לאומות העולם ולילה לישראל, כך כתוב שם, זה כתוב במדרש. זאת אומרת, התירוץ הוא הקושייה הייתה, וכי אפשר להתפלל כל היום, אי אפשר להתפלל 24 שעות. אבל התשובה היא שמדובר פה על העולם הזה כולו, זאת אומרת שאפשר להתפלל 6,000 שנה בלי הפסק. מה התירוץ? אליך אקרא כל היום, אלא זה העולם הזה שהוא יום לאומות העולם ולילה לישראל. אליך אקרא כל היום, זה הפירוש. זהו, זה פירוש המילים, זה פירוש המילים. אליך אקרא כל היום, זה הכוונה, את כל מה שהוא נראה יום בעולם הזה, אז בשבילי אני הופך את זה לתפילה. זה דבר שהוא בשבילי רק סיבה להתחלה. כל מה שאני רואה מכל המציאות הקיימת, כל המציאות הנתונה, זה נקרא יום לאומות העולם. יום לאומות העולם זה כל העולם הזה כולו. כשאנחנו רואים את העולם הזה, אז אנחנו רואים רק חיסרות. כל העולם הזה כולו מעורב אותנו רק לדבר אחד, לעמוד ולהתפלל כדי שהעולם הזה ייראה אחרת, כדי שהעולם הזה ייראה כמו שהוא צריך להיראות. העולם הזה כמו שהוא, אז בשביל אומות העולם זה יום, והיינו זאת המציאות הקיימת, אין להם מציאות מעבר לזה. העולם הזה כשאנחנו רואים אותו כך צריך להיות, כשאנחנו רואים אותו, אז אנחנו רואים כאן לילה, אנחנו רואים כאן היעדר. כל המציאות הזאת זאת מציאות שהיא מחייבת אותנו, היא מעמידה אותנו להתפלל. המציאות הזאת כולה, שהיא נראית מציאות קיימת, היא מעמידה אותנו להתפלל. אם זאת המציאות, זה בדיוק מה שעושה אותנו לחסרים. זה מה שאנחנו לא רוצים. לא את זה, לא באלה בחרנו. לא את זה אנחנו רוצים. אליך אקרא כל היום. כל מה שנראה יום, אז בשבילי זה אליך אקרא כל היום. כל היום כולו, דהיינו כל מה שמציע הקיום פה, אז הדבר הזה הוא רק סיבה לתפילה. רק סיבה לתפוס כמה אנחנו חסרים. אבות נתנו לנו, וזה כוחם של האבות, האבות נתנו, נטעו בנו, נטעו בכלל ישראל. האבות נמצאים במערת המכפלה, והם בזה הם נטעו בכלל ישראל. הם נמצאים שם כאבות, ואנחנו תולדותיהם, אנחנו תולדותיהם של אותם שתמומים באותו מקום. אבות נטעו בנו את הדבר הזה שנקרא לעולם חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב? לא פחות. גם את זה האבות נתנו. להתפלל על משהו צריך להיות חסר אותו, כדי לבקש משהו אז צריך קודם כל שהדבר להרגיש את העדרו של הדבר, להרגיש את החסרון, עד כמה הדבר חסר, עד כמה הדבר שייך לעצם מציאותי וכמה הדבר חסר, אז אנחנו מתפללים באמת. כל תפילה אחרת זאת לא התפילה העיקרית שהקדוש ברוך הוא העמיד אותנו עליה. צורת האדם, צורת האדם נבראה על תפילה, שהתפילה הזאת היא תפילה בחזרה לאותו ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדם. שם שורש התפילה, התפילה עד שם צריכה להגיע. טוב, אני לא מדבר על מערת המכפלה הפיזית, זה אמרתי כבר, מערת המכפלה הפיזית אין לנו שום קשר, שום קשר. מערת המכפלה הפיזית לא קושרת אותנו לעניינה של מערת המכפלה. עניינה של מערת המכפלה, עניינה באמת של מערת המכפלה, זה הרגשת החיסרון בלי גבול ובלי תכלית. הרגשת החיסרון עד לפחות ל... מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם יצחק ויעקב? מתי תהיה לנו איזושהי נגיעה במעשיהם של אברהם יצחק ויעקב? מתי יגיעו אפילו נגיעה כלשהי? מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם יצחק ויעקב? אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום את צמח דוד עבדך מהירת הצמיח וקרנות תרום בישועתך, ואנחנו מסיימים כי לישועתך קיווינו כל היום, כי לישועתך קיווינו כל היום. זה אותו פירוש כמו שכתוב במדרש על אליך אקרא כל היום, כי לישועתך קיווינו כל היום. כל מה שאנחנו רואים, כל עניין, כל בחינת היום, כן, שאנחנו רואים, אז כל הדבר הזה כולו מביא אותנו לרק לקוות לישועתך, כי לישועתך קיווינו כל היום. בלי זה, מולי זאת, אנחנו לא מתפללים על זה באמת. אנחנו מתפללים רק עד כמה שזה באמת כי לישועתך קיווינו כל היום. כמה שרצינו לבאר, וזה זאת הפרשה לדורות שאנחנו לומדים ממערת המכפלה. זאת הפרשה, זהו הדין לדורות בשבילנו. מערת המכפלה זה מקום תפילה, זה מקום תפילה, אבל זה לא מקום, שוב אני חוזר, זה לא מקום תפילה פיזי שצריך לרוץ לשם דווקא להתפלל. אדם יכול לעמוד פה ולהתפלל, פה לעמוד ולהתפלל את התפילה של מערת המכפלה. זה מה שניתן בנו, זה מה שניתן בנו. כתוב דרך אגב בחז"ל שכל התפילות עוברות דרך מערת המכפלה. מדוע דווקא דרך מערת המכפלה? בתפילת שלמה כתוב שכל התפילות עוברות דרך בית המקדש, אבל הן עוברות דרך מערת המכפלה. מערת המכפלה הזו, שם נמצא עומק התפילה של כלל ישראל. עומק התפילה של כלל ישראל נמצא באותו מקום שקמה לך בשרי בחזרה לאותו מצב של ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיים. זהו, לאותה יצירה אנחנו רוצים להגיע בחזרה, באותו מצב אנחנו רוצים להגיע. התפילה הזאת נמצאת במקום הזה, זאת הייתה לכן זה הטעם, זה ורק זה, זה הטעם שאברהם אבינו לקח את המקום הזה לאחוזת קבר לכל אבות כלל ישראל. מה שרצינו לראות, ככל שנחסר יותר כך נתפלל יותר, וככל שנתפלל יותר כך בעזרת השם במהרה בימינו זה יגיע יותר.